פרק שישי פסקה כ"ט עמוד 15. מהראוי להתעורר שנמצא תמיד שיווי נערך בענייני הגוף והליכותיו העניינים הנפשיים. זה עיקרון שהרב חוזר עליו בהרבה מאוד מקורות בעין היה, ולכן חזק גם דיברו על דברים חומריים. זאת אומרת, עולם החומר הוא למעשה מימוש של תכנים מוסריים בתוך הממשות החומרית. יש שיווי, זאת אומרת, יש השוואה, יש יחס בין ענייני הגוף אל העניינים הנפשיים, שמזון הגוף בלחם ובמים כערכם מזון הנפש, הלכה והגדה כאשר בארם. זאת אומרת, הלחם זה ההלכה שנוגעת לעולם המעשי, והמים זה האגדה. כלומר, זה הדבר, העניין הרוחני יותר. הלכה היא המזון היבש. בכל זאת, הוא כלחם שהוא יסוד קיום הגוף. למה ההלכה היא כמו הלחם? כיוון שקודם כל, מבחינת התפיסה שלנו, השכלית את ההלכה, אנחנו עוסקים בעולם המעשי. גם הסברות השכליות של ההלכה הן הסברות השכליות שקשורות לעולם ההגדרות וההיגיון שמסביר לנו את עולם הממשי. לעומת זאת, ההגדה כבר עוסקת בעניינים הרוחניים, עוסקים כבר במנועד מופשט רוחני של המציאות. גם מבחינת התוכן וגם מבחינת החשיבה, כן? זה כבר לא החשיבה של עולם ההגדרות ההלכתי. וזה דומה למים. אמנם כשיוקל ויביא תועלתו בהתחלקו ליתן תמורת הניתוק והגידול הראוי בכל חלקי הגוף, צריך לשתייה. לא יודע מה זה הניתוק הזה, אבל הכוונה היא, כדי שהמזון המוצק יצליח בסופו של דבר, כמו שדיברנו אתמול, להיות מתפזר באיברים, אנחנו צריכים שהוא יהפך להיות נוזלי, ואז על זה הוא נספק בדם, ומתוך זה הוא מגיע לכל האיברים, הוא מחיה. זה מה שאומר, המים פועלים להעביר את החלקים היבשים, להביאם למצב המוזג, מוזג הכוונה מזוג, כמו שאתה מוזג, נוזל. גם פה הראוי להיות נהפך לדם המחיה, שהזמרנו כבר אתמול. האגדה כמותה בנפש, פועלת לגלות הפעולה הטובה שידיעת ההלכה והעמל בה עושה. כן, זאת אומרת, הכוונה, העניינים הרוחניים שבתורה מבררים לנו את המשמעויות המהותיות של מה שאנחנו עוסקים בבירור בהלכה, שאנחנו עוסקים בבירור המעשים הנכונים. בוא הדין, אם שמת לב, הוא הדגיש פה גם את העמל. כן, למה הוא מדגיש את העמל? יש לעמל בתורה שני תפקידים. אחד, כי על ידי העמל אתה מצליח להגיע לבירור האמת. בלי עמל ובהבנה שטחית אתה לא תצליח. אבל יש פה משהו יותר מזה. בוא נשאל, אז למה התורה ניתנה בצורה כזאת? עדיף לתת אותה בצורה שהיא תהיה שווה לכל נפש. כן? למה צריך תמוד בבלי ישות אינשטיין? למה לא נתנו ישות אינשטיין? אז הסיבה היא, למה לא יהיה רמב"ם לעם? אפילו שלא צריך לחשוב כלום, ואז כולם יהיו. הסיבה היא כי בלי עמל אין את את הזיקוק של הנפש. העמל השכלי, הוא מתאר את הנפש. לכן התורה נתנה בצורה כזאת. זה הכל מתוכנן. זה לא כדי לעשות הולכים קשים. בלי שאתה עמל, אמרתי, יש שני דברים. אחד, רק אם אתה עמל, אתה מצליח להגיע לעומק. וכשזה מופיע בצורה מסובכת ואתה צריך להתאמץ, אתה מבין את זה יותר טוב. כן, תנסו לקחת סוגיה, תקראו אותה בשוטנשטיין עם ההערות. אם לגלתם תגידו סיכום של הסוגיה, אתם תחזרו כמו טוקי על כל מה שכתוב שם. אחרי כמה שנים אני אגיד לכם, תלמדו עכשיו את הסוגיה הזאת מחדש. אתם לא זוכרים בטח מה שקראתם שם. תלמדו מחדש. תגידו לי, זה אותו דבר? לא. למה זה שונה? מה שוטנשטיין לא למדו טוב את הסוגיה? לא. הם למדו מצוין. הגיעו גם למסקנות שהגעתם לבד. אבל העובדה שעשיתם את הדרך, דרך העמל והפיתולים של השכל, גרמה לכם להבין יותר בעומק את מה שיש. כן, סיכומים של שורה האחרונה, הם לא גורמים לך, הם גורמים לך שזה יהיה חיצוני אצלך. זה לא ממש שאתה מבין את זה. אבל כשאתה היית צריך כאילו חשבת איזה שעה, חשבת על אהבה מינה. ולא קראת את אהבה מינה שבגמרא אפשר להסביר בחמש צורות. רש"י, אתה עמלת להבין אולי ככה ואולי ככה ואולי ככה. כל זה גורם לך להבין יותר טוב כל אחת מהאפשרויות האלה. ככה זה, זה טבע השכל של האדם. ככה זה, בכל, דרך אגב, בכל חוכמה זה ככה. בכל חוכמה. כן, יש דבר שאתה מבין אותו כי מישהו, אתה יכול להבין, כן, אתה, נגיד לכם דוגמת ידע, תקחו תרגיל בחשבון ותקחו ספר עם פתרונות. אתה יכול לקרוא כל שורה בפתרון ואתה אומר, אני מבין. מבין. עכשיו אני אתן לך תרגיל ממש באותה רמה עם אותם דברים שנעלה. ואני אתן לך עכשיו לפתור את התרגיל ואתה תתאמץ ואתה, כן, יהיה לך עכשיו התלבטויות וזה והכרעות וכולו. אין ספק שאחרי שאתה פתח את התרגיל בעצמך, אתה תגיד שאתה מבין הרבה יותר טוב מאשר מה שכשאתה קראת, למרות שהבנת מצוין את הפתרון. כי עמל השכל, ככה זה. זה נקודה אחת, אבל יש נקודה שנייה. העובדה שאדם מרכז את כוחות הנפש בבירור השכלי, זה מתאר את הנפש. זה כמו מקווה. מקווה לחומריות. כל איזה קווץ' כזה של עמל הזה. אתה שובר את הראש, קראת מהרש"א. תגידו ככה, רש"י, מהרש"א, מהר"ם שיף. כרגע, מהרש"א לתוספות זה מציל לך את ה... גם תקראו מהר"ם שיף בכלל, בשביל ככה, עוד יותר, לשייף ככה את היצר הרע. איזה תרגישו, בסוף הסדר איך אתם משתחררים מהחומריות. דרך הדבר הזה, תבדקו את זה בדרך. ככה זה עובד. מה לעשות? זה עובד ככה. דווקא הסוגיות שהן הכי מסובכות ככה בתוך ה... אתה לא מבין מה הוא רוצה ולמה הוא כאן. למה המילים הם כאלה. ועכשיו אתם תבינו למה חכמי הדורות, כזו שבו נותן להם עצה טובה לכתוב לנו את התורה שבעל פה בצורה תמציתית. ככה זה לא סתם, זה לא רק כדי לחסוך במילים. דרך הפיתולים האלו שאנחנו צריכים לעשות בשכל כדי להבין, אנחנו מבינים יותר טוב ואנחנו גם מזדקרים בזיכוך הנפשי יותר טוב. כן, אתם צריכים לדעת את זה. אחרי שלומדים גם כשלומדים אמונה, אל תלמדו ספרים פירוש. שוטנשטיין בכלל צריך לסלק אותו מהישיבה. לא צריך להיות בזה כדרש. שום דבר, לא שוטנשטיין, לא שטיינזלץ או שום דבר. שום דבר צריך להיות בפוידן. למה, אם ככה... אני יודע, אתה כבר חולה שאין בו סכנה. אתה לא מסוגל כלום, אז תקרא את זה. הבן שלי בכיתה אחרת אמר לי, הוא אומר לי, הוא לא ללמוד שוטנשטיין, כי בשוטנשטיין לך שום דבר מה לחשוב. אולי יש שטיינזלץ. אמרתי לו, אתה צודק מאה אחוז. שטיינזלץ זה היה טוב להם, כי הם לא יודעים את הארמית. הוא מפרש את הארמית, זה בעיקר העניין, אני עושה שתי מילים שאתה צריך לסבור את הראש כדי להבין מה. אבל שוטנשטיין, מה יש להבין? אתה קורא עיתון. אין פה שום דבר. לכן צריך להוציא אותו מהישיבה. לכן הוא מדגיש פה, מה?
ספרי אמונה.
ספרי אמונה, ספרים הצבעוניים. זה בדיעבד, הערות התשובה עם ההערות האלה. בדיעבד. עם פירוש, בא לי הרבה להימצא. ישיבה, ספר. אתה עולה בלבטים. אתה לומד תורה, כך, תשבור את התשובה, תשבור את הראש. ואתה לא מבין חלק מהמילים? אין שום בעיה, תעשה לך יומן, מילון, תכתוב בצד. אתה לא מבין את המילים, תשבור את הראש, תנסה. יותר שהרבה דברים אתה תבין. אחרי שתשבור את הראש. לא הבנת בפעם הראשונה, יש פעם עשירית. ככה זה עובד.
גם
שיעורים
צריכים להיות קשים? או שהעמל של השיעור זה
בחזרה? שיעור תלוי למי קהל היעד. תלוי מי קהל היעד ותלוי מה אנשים מכינים לשיעור הזה. שיעור לדעתי, הוא צריך להיות מאתגר בתוכו. אבל שהוא יפוך לתורה שבכתב אחר כך, שזה אני לא חושב. בתוך הזה, כן, זה צריך להיות משהו שהוא גורם לך לחשוב. כן, אז בואו נמשיך. וזה מה שאומר הרב, כמו שהוא אומר, כן, האגדה כמותה בנפש פועלת לגלות הפעולה התורה של ידיעת ההלכה ועמל בה, עמל בה, עושה. הוא עדים בכל ידיעה, שכל ידיעה אמיתית משלמת, משלמת את הנפש, אף על פי שהיא יבשה. ודבר אין לה עם ההיגיון הנפשי, המיישר את המידות ומועין את הנפש. כל ידיעות, כל מיני ידיעות, הם לפעמים ידיעות חיצוניות, אתה לא חווה איזו התרוממות נפשית מהידיעה. מכל מקום שתלווה איזו חוכמת הנפש, שבידע אווירת השם מגלה פעולת הידיעה, כל מדע, כל מדע, תראו מה הוא אומר, כל מדע. גם בחוכמות אחרות. יועיל לזכר את התכונות האנושיות. עכשיו, למה? כי ברגע שאדם הוא דבק ביראת שמיים, אז הוא מחפש כל הזמן את המשמעויות המוסריות של כל דבר. זה מה שעולה לו בראש. נגיד עכשיו הוא למד, לא יודע מה, ביולוגיה. אז זה לא עכשיו מה שמעניין אותו, זה רק השאלה הטכנית, איך ה-DNA התחלק בתוך הגוף. הוא גם חותר להבין את המשמעויות המוסריות של הדבר הזה. זו התקופה של יראת שמיים. זאת אומרת, מה אלוקים רוצה כשהוא ברא את המציאות באופן כזה? למה זה בונה צורה כזאת? ומה המשמעות המוסרית שמגולמת בסדר הזה של העולם? זה נקרא חוכמת מעשה בראשית. זאת אומרת, זה הידיעות של מדעי הטבע, שמוסברות במשמעויות של מה רצון השם ביצירת הטבע הזה. ולמעלה בקודש, בין ארוך בעניין ידיעת התורה, כן? אם בחוכמות יש משמעויות לניסיון להבין את המעבר, בעניין ידיעת התורה, שהאגדה משלמת להפיק התועלת הרצויה מלימוד ההלכות והידיעה בהן. ואהבת השם יתברך, ומלעדי האגדה שהלומדה תואם טעם יראת חטא ואהבת השם יתברך, כן, חוץ לאגדה, יהיו הידיעות היבשות כבלתי מעוקלות יפה, שהביאות חולי מעין בגוף, וכן הוא בערך הנפש. כן, זאת אומרת, חוץ, כלומר כשלא לומדים את העניינים הרוחניים שבתורה, העניינים ההלכתיים נשארים בתור דברים יבשים. כן, כמו שהוא כותב בספרות התורה, שזה אחת הסיבות המשמעותיות שבגללה אנשים עזבו את בית המדרש. שבעצם נוצר אצלם הצורך בדור הזה להיות שייך אל המעבר של הדברים, ולא להיות שייך רק לחשבונות של סוגיות. ולא קיבלו את המזון הזה, זה הכל היה יבש. והנה ראוי שישמר הערך בין ההלכה לאגדה, יהיה המשך המשל, נאות הפירושנו על פי דברי הרמב״ם. כן, זאת אומרת, אנחנו צריכים לשמור את האיזון הנכון. אז לפי הרמב״ם ראינו מקודם, זה כמו שאמרנו, שהמים, מה שהם עושים, הם עושים את ה... כן, הופכים את המוצק להיות רך יותר. זה לפי הרמב״ם. רש"י אומר שאתה שם כמות גדולה של מים. בפירוש רש"י, זה הרך יותר. רך יותר זה כאילו הכוונה שהעניינים ההלכתיים, הם נעשים עם איזה מין, כן, חיות כזאת. לא יבשים. לפי פירוש רש"י, בפירוש צף, לשון כף, הפרזלה. כלומר, צריך כמות גדולה של מים. אז אם נעבור להלכה ולהגדה, נקרא כאילו הפרזה בהגדה. לכן בגדול בתורה, שכבר מילא קרסור בהידיעות המעשיות, שקוראים נפשו, עיונו העיקרי, יהיה תמיד בנים אלוקיים של דברי אגדה בעיקר, והוא תכלית ששמת האדם בדרך המביאה אותו להינצל מכל מטווה ויצר הרע. כשאנחנו שגדולים בתורה, אז הם כבר בשלב שבו הם נכנסים לתוך הפנימיות, ואז הוא עוסק את עיקר העיסוק שלו בעניינים הרוחניים שבתורה. זה כאילו להציף במים, הוא כולו בתוך ה... בתוך הפנימיות של העניינים. טוב, אנחנו נעצור כאן.